עכשיו ב-103 FM. אראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 צפון FM, איתי באולפן חן ליברמן.
בוקר טוב.
מערוץ 13, עורך ומפיק, עורך ומפיק. אסף נבו, אחראי לשידור אילי קונפלד, אחראי לשידור ברדיו צפון, אמג'ד בדר, ואנחנו נפתח בתוכנית. בשעה זו נמשכת עדותו הראשית של עד המדינה ניר חפץ. בין היתר הוא מספר שם על סיפור הרעיון עם דוב גילר, והוא אומר שמעולם בחייו, הוא לא זוכר כזאת אתיקה עיתונאית, נוראית וכולי, והוא לא היה מעורב בזה. אז מה שנאמר, אז אני קצת פשפשתי ונזכרתי, כי בכל זאת יצא לי לעבוד עם מר חפץ, כשהוא היה עורך מעריב בתקופת נוחי דנקנר.
כן.
אז אני רק אקריא רשימה של דברים שנעשו במעריב, כן? לטובת המאזינים ולטובת בית המשפט ולטובת הפרקליטות, ושוב אני מזמין אותם לזמן אותי, להכוח לי חקירה, לעשות לי פוליגרף, אני מוכן לעמוד על כל הדברים. הנה למשל. הוא עשה במעריב כתבות חיסול על דוב מורן, אליעד שרגה, עינת וילף, שלי חימוביץ, כרמל שמה קומל, למה? כי כרמל וילף וחימוביץ היו בעד חוק הריכוזיות, זוכרת ועדת הריכוזיות שהיא כמו?
כן, כן.
העבירו חוק.
אוקיי, עשה תחקיר נגדם, כן.
מעל 100,000 עותקים של מוסף שבת אחרי שצינזר כתבה של שלום ירושלמי, בגלל שבלירן דן אמר לו שאם הכתבה תתפרסם, אגב, גם כן מנתניהו קיבל, כאילו אמרו לו, גלעד שליט לא ישתוחר. גנזו כתבה, 100,000 עותקים, את יודעת מה זה, שעיתון גונז 100,000 עותקים?
אוקיי, יש לך רשימה ארוכה, תמשיך.
עוד דבר, אחד הדבר הזה גם קשור אליי. הוא הלך לעורך שלי, אני כתבתי במוסף שבת, אוקיי? והיה צריך להחליט את מי מעיפים ממוסף שבת. או את שלום ירושלמי, או אותי. אז הוא אמר לעורך, אבל העורך אמר לו, אני לא מחליט, אתה העורך העיתון, תחליט. אז הוא החליט, אבל אמר שהעורך של המוסף, הוא זה שהחליט לפטר אותי, כאילו להזיז אותי. לא פיתרו, העבירו אותי, זרקו אותי, יחד עם יואב גולן אגב, אותו יואב גולן שאתמול הוא אמר שמשפחת נתניהו התנגדה, ואני אומר שמשפחת נתניהו לא יודעת מי זה יואב גולן, אותו יואב גולן שהוא התאמר בו, הוא העביר אותו לספורט, ואותי גם העביר לספורט. ואני מוכן, הנה שיתפה אותי דיבה, אני מוכן לעמוד על זה.
אז כל הדברים האלה ניר חפץ עשה. לא סתם נתניהו לקח אותו כיועץ המשפחה.
יכול להיות, נכון.
נתניהו ידע את מי הוא לוקח.
הוא היה גם עורך ידיעות אחרונות. את רוצה לדבר על ידיעות אחרונות? למה אנוני מוזס לקח אותו?
אני באה להגן עכשיו על ידיעות אחרונות,
לא
ממש
יודע.
ממש לא.
אז אני אומר, כאילו, כי הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי, הוא היה בסביבה התקשורתית. אי אפשר להוריד מחשיבותו בעולם התקשורת של ניר חפץ באותם זמנים. הוא הגיע מעצמה הגדולה ביותר של התקשורת הכתובה בישראל, ואגב, גם כמובן עם קשרים באות, אתמול שכחתי להגיד את זה, גם לנוני מוזס היה גם חלק באות, ואחרי זה הוא מחה, ועדיין נשאר לו חלק קטן, הוא אמנם מחה לפטריק דרי, אבל עדיין נשאר לו חלק קטן.
אבל תשמע, הוא לא דיבר רק על הרעיון עם דובי גילהר, כשהוא אמר בחיים לא ראיתי דבר כזה, הוא דיבר על הרבה דברים אחרים, הוא דיבר על זה שהם שלטו לגמרי בהום פייג' של וואלה, הוא דיבר על זה שיאיר נתניהו אמר, תראה מה בוואלה עושים אחרי כל מה שעשינו בשביל אלוביץ', הוא אמר עוד כמה דברים.
יאיר נתניהו נאשם?
לא.
את יודעת מה היה אתמול? את ראית אתמול מה היה?
אבל הוא כן אומר שנתניהו הוא זה שהעביר את כל ההוראות לוואלה. כלומר, נתניהו ידע מה עובר לוואלה. עכשיו, יאיר נתניהו אולי לא נאשם, אבל יאיר נתניהו קשור לנתניהו איכשהו?
אני שמעתי, ראיתי אתמול, ומה השופטים אמרו? הם אמרו שכל מה שקשור ליאיר ושרה, זה לא רלוונטי לעדות. הרי מה ניר חפץ? זה חלק מה... הרי בשבוע שעבר, דוברי הפרקליטות בתקשורת, או לא דוברי הפרקליטות, חצוצרות הפרקליטות בתקשורת, השופרות הסבירו שזה פסיפס, ויבוא ניר חפץ.
זה לא וזה, פסיפס?
זה
לא נכון שאומרים שזה פסיפס?
תראי, יש פסיפס בבית הכנסת, בבית אלפא יש פסיפס. יפה, יפה. מה שיש לפרקליטות, זה, את יודעת, ראית פעם כאילו בור ספיגה, שזרוקים בו כל מיני, ואת יודעת, מה זה? בא עד המדינה שלכם, וכל מה שהוא אומר זה, נתניהו לא ידע, לנתניהו לא היה מודעות, אפילו על הכתבה.
הוא לא אומר את זה.
בוודאי שהוא אמר את זה.
יש דברים שבהם הוא אומר שלנתניהו לא הייתה מודעות, ויש דברים שבהם הוא אומר שלנתניהו כן הייתה מודעות.
אבל הוא אומר.
ואנשים פשוט מוזמנים, במקום לשמוע אותנו מתווכחים על זה, להסתכל על כל הציטוטים של חפץ מהמשפט, זה עולה בעדכונים באתרים שונים, מוזמנים להסתכל ולהחליט בעצמם, כי הוא לא אומר בדברים מסוימים הייתה לו מודעות, בדברים אחרים לא. הוא גם אומר, כשלמשל נתניהו רוצה להסתיר את פגישה עם אלוביץ' ושלא יראו שאלוביץ' נכנס.
הוא לא יודע מתי הפגישה.
אבל הוא אומר...
אבל הוא לא יודע מתי הפגישה. זה חלק מהעניין.
אבל אלוביץ' מגיע והוא אומר לו שיכנס מהדלת החוד. הוא אומר, הוא עושה את זה ככה עם אחרים.
תראי, חן, אבל זה דבר חשוב, ואנחנו נשמע את זה, וזה כבר הופיע בחקירה הראשית, לא יודעים מה הפגישה, מה שקרה זה שהציגו לו תאריכים. אבל הדבר, מה זה בסדר? תגידי לי, אני אשאל אותך, זה הגיוני שהפרקליטות והמשטרה ירעננו את זיכרונות של העד, ויתנו לו את התאריכים כאילו המתאימים? הרי אנחנו רוצים עדות אמיתית. עכשיו, מה שהיה אתמול בבית המשפט, שוב, אני כמובן לא נכנע, אני לא יודע, קורס, לא קורס, המשפט הזה יימשך עוד הרבה, ואני לא מדבר כן. כאן. אני רק אומר, אתמול בבית המשפט, היה פה רגע של קפה. זה התחיל יום קודם לכן עם הורדת סעיף 83. כן. והמשיך עם העובדה שמתוך הדברים מסתמן שלמר נתניהו לא הייתה מודעות נפשית למעשה השוחד. למשל, דוגמה טובה, סיפור הכתבה של גידי וייץ בארץ. אומר ניר חפץ, נתניהו ביטר. זה לא היה בכלל עניין שהוא חשב, אם הוא היה חושב שהוא עושה שוחד, אז זה היה מביל אותו. אוקיי. השופט, רגע, השופט שואל אותו, מתעניין, רגע, אתה... והוא מתעניין עוד, הוא אומר, כן, זה היה אותנטי לחלוטין, הוא לא חשב שזה, לא חשב שזה משהו. אז מה זה אומר?
יכול להיות.
אז מה זה אומר?
כן, מה זה אומר?
הוא אמר את זה בעוד כמה מקרים, גם לגבי פגישות השיבוש, נכון? היום מלא פגישות שיבוש, הוא אמר, אין שום ידיעה של נתניהו, זה אני. אני לא יודע מה יהיה, אני רק אומר, המשפט הזה הוא ארוך, העד הזה כרגע, יכול להיות, בוודאי שהייתה אובססיביות של משפחת נתניהו, בעיקר של משפחת נתניהו, לא של נתניהו, לתקשורת.
בכל... לא, הוא אומר שגם נתניהו התעסק בתקשורת כמעט כמו בעניינים ביטחוניים, זה לא היה רק של משפחת
זה
נתניהו.
זה אני לא יודע, זה חוות, גם השופטים אמרו, זה סברה, כי למר חפץ לא היה כניסה לדיונים הביטחוניים.
אנחנו מדברים על מה עולה מהעדות שלו, לא, עדות, אם הוא שקרן, זה עדות... שניר חפץ שקרן, זה לא, כל לא, אחד יגיד לך שזה
עדות,
בן אדם נלוז,
לא,
בסדר.
אני שואל אותך, עדות על מה היא צריכה להתבסס?
נו.
על ראיות, כן. על עובדות, לא על סברות. סברות זה סברות, גם לי יש סברה. מה סברות כאלה ואחרות? שאני אומר שהתיקים תפורים, זה סברה בעיניי. זה לא שאני יכול לבוא ולומר כרגע אחד, ואני יכול להראות כל מיני נתונים ועובדות, שבעיניי מוכיחים את התזה שלי. אבל אני לא יכול להוכיח, כי אני לא מעמיד לדין את גברת בן ארי, ואת מנדלבליט ואת שי ניצן, ואני לא יכול לחקור אותם. אני רק אומר מתוך הדברים, פה, כשניר חפץ הוא עד מדינה, הוא צריך להביא, בין היתר, הוא חלק מלהביא את המודעות הנפשית של מר נתניהו כן. לעבירת השוחד. ולדעתי, ביומיים, יכול להיות שהיום העדות שלו תשתפר, יש לנו עוד בערך שבוע של עדויות. לגבי הדבר הזה, אבל אני רוצה לחזור איתך לשבוע שעבר. בבקשה.
שנייה, כן. אבל כן.
אלא, כן רוצה...
דבר אחד, אנחנו, כן. פשוט, אנחנו מסכימים על זה שהמשפט עוד ארוך, אז בגלל זה, משני הצדדים, כן. כדאי לא למהר לקבוע אם זה קורס כן. או מתחזק. עוד דבר שאנחנו נסכים עליו, זה שנתניהו הוא איש מאוד מאוד חכם, והוא ידע את מי הוא לוקח לעבוד אצלו כשהוא לקח את ניר חפץ. יכול מאוד להיות שכשניר חפץ אומר, פה נתניהו צחקק על התחקיר של גידי וייץ, או לא ידע על מה מדובר שם, יכול להיות שנתניהו מול חפץ,
לא
יכול
צחקק,
להיות.
הוא אמר עודפים אותי.
הוא אמר גם צחקק, אבל... יכול להיות שנתניהו מול ניר חפץ ידע להדיר אותו מהדבר הזה.
הבנתי. זאת אומרת, נתניהו, אני אגיד לך, מה בעצם...
אמרתי, נתתי פה אופציה.
אז מה הוא מעיד העד הזה? מה זה, אם העד הזה לא מסוגל, אם העד הזה אומר, לא היו עליי מצד נתניהו שום לחץ רגולטרי.
משהו כן עושה, הוא מבסס את השליטה של משפחת נתניהו, ואתה וואלה.
אוקיי. אז זה, אגב, מותר למול... אגב, היה משפט כזה, אפילו החבר שלך, החבר שלכם דיווח על זה, בזמנו, שרי רוט, מעניין אם הכתבה עדיין נמצאת, שרי רוט טבעה את הבעלים של בחדרי חרדים על, על, על העניין שנסו לה הטעיה אידיאולוגית, השתנה, זה הגיע לבית הדין לעבודה, ובית הדין לעבודה קבע, באופן חד משמעי, שמותר למול לכפות את דעתו, בעניינים אידיאולוגיים ובענייני העדפה פוליטית של כזה או אחר. וזה לא עניין מסחרי.
אבל אז אתה הולך לאלוביץ' ושומע את ההקלטות, והוא לא מדבר שם על אידיאולוגיה.
לא יודע.
הוא מדבר על רגולציה.
אז מה, מותר לו? תגידי, שנוני מוזס וידיעות אחרונות, למשל, מקדמים פוליטיקאים מסוים. הם עושים את זה רק בגלל אידיאולוגיה?
לא, ברור שלא. יפה. אני לא אומרת שאין פה יחסים מלוכלכים.
רגע, בוא נעשה שאלה. בוא נשאל על התקשורת הישראלית. האם זה יהיה משונה לומר שעיתונים במשך שנים, יש להם את האנשים שתומכים להם, והם מספקים להם את חגורת ההגנה. אני עצמי, ארד סגל, ישב במשרד של אמנון דנקנר, שמאוד אהבתי, זיכרונו לברכה, בזמן שאמנון דנקנר לקח כתבה, אמנון דנקנר, מעריב ההיסטורי, מעריב עוד שהיה לו עוד טיפה כוח, לקח כתבה שנעשתה ב-2006, לפני בחירות 2006, על אהוד אולמרט. את הכתבה כתב עומרי אסנה, אם יודעת מזה.
כן.
והוא פשוט שינה אותה לחלוטין. הוא ראית מחק, הוציא וכו', כדי, והכתים עליה עיתונאית. כי עומרי אסנה סירב לחתום עליה. זאת אומרת, ראיתי את זה, with my own two eyes, איך זה עובד בעיתונות הישראלית.
הון שלטון עיתון, זה לא ביבי המציא, וזה לא תקרבת אלפים.
זה לא עניין של הון שלטון עיתון, זה עניין של, גם לי, אם היה לי כלי תקשורת, כן, הייתי רוצה שהכלי תקשורת, ועכשיו מה היה פה? היה פה אופסייד מוחלט בין מר אלוביץ' לבין העובדים באתר שלו. הרי אם אני אגיד לך, ואני מניח שאת לא תחלקי עליי, שרוב הכותבים באתר וואלה היו בשמאל.
יכול להיות, אוקיי.
זה לא יכול להיות, אלא אם כן יש לך דוגמה למישהו אחר.
לא יודע, תגדיר לי שמאל, כחול לבן, יש עתיד, זה לא שמאל.
אני לא מדבר איתך על כחול לבן, יש עתיד. אני אומר, בזמן אמת...
כחול לבן לא היה
ב-2015. בזמן אמת. בוא עכשיו שנינו נצמד לעובדות. אני לא אומר שלא הייתה התערבות, ואני בטוח שהייתה התערבות, ואני גם בטוח ששרה ויאיר הגזימו בדרישות שלהם, בגלל שאמרו להם שכביכול, הנה מקום שאוהד אתכם אידיאולוגית, לא אוהד אתכם כלכלית.
אבל התערבות במינויים, בתפקידים, שוב, אבל אם זה נכון,
צריך להוכיח.
בסדר, אבל אם זה נכון, ואם זה יוכח, תסכים איתי שזו התערבות שחורגת מהקשרי הון שלטון עיתון הרגילים שאנחנו מכירים?
לא. כי זה קורה גם במקומות אחרים, אבל אני אגיד לך משהו מאוד מאוד פשוט. את זוכרת, העורך שלך, מנכ"ל החדשות שלך, שמו אברהם אלעד, והוא במשך שנים ואחרים, פמפמו את התזה שמשפחת אלוביץ' רצתה לפטר אותו. נכון? זה נכון. מוואלה, כי הוא לא התאים למשפחת נתניהו. אבל כשפותחים את ההתכתבויות בין משפחת אלוביץ', בין שאול אלוביץ', או בין איריס אלוביץ', לאילן ישועה, רואים שמי שרוצה לפטר אותו, הוא אילן ישועה. ודווקא משפחת, דווקא אלוביץ'ים שומרים עליו. אומרים, לא, אל תפטר אותו. אז אתה טועה, שוב, וזו השאלה שלי לגבי הפרקליטות. בסופו של דבר, זה כתב האישום, נסכים, המשמעותי ביותר בתולדות מדינת ישראל, כי הוא עוסק ממש ישירות בדמוקרטיה. תראי כמה אני תכבדי אותי כאדם,
כן.
תראי כמה זה נוגע לי, כמה זה חשוב לי, אני 4 שנים רק בדבר הזה. ואתה אומר, אתם באים לדבר כזה, תבואו בחרדת קודש. תבואו שאתם כל פסיק ופריט וכל אות בכתב האישום, כל סעיף וסעיף עומד ברזל יצוק בטון. אתם הגשתם כתב אישום נגד ראש ממשלה אחד, בעיניי אחד הגדולים במדינת ישראל. אבל נכון, ומה שמתגלה פה, מתגלה פה, אני חושב שיש פה גם זדון, אבל אני יוריד רגע את הזדון. מתגלה פה רשלנות. כתב אישום שמשתנה, שופטים שמבקרים, פתאום יורדים סעיפים תוך כדי משפט, פתאום מתברר שדברים אינם כפי שנכתבו בכתב האישום. רק על הדבר הזה, דווקא אנשים שמאמינים, צריך לבוא להגיד, תגידו, ככה אתם עובדים? היה לכם צוות של 25 פקליטים, ועוד איפך מסתברה, ועד היום עדיין לא החליטו אם מעמידים לדין את התאגידים. אלמלא אמר עורך דין דבורין, ואנוכי כשהעליתי אותו, על העובדה שלא מגישים כתב אישום על התאגידים, שיש פה חתיכת סכומים, אפילו לא היו, אף אחד לא היה שם לב לזה. זה בעיניי מעיד על משהו. זה מעיד על... תגידי לי, מה זה מעיד, כל האירועים האלה?
גם לי יש ביקורת, אני חושבת שבתיק 1000 היה צריך להיות שוחד, למשל, גם לי יש ביקורת, סבבה, זה לא אומר שאני חושבת שהתיקים תפורים, אבל בסדר, אתה יודע מה עשיתי אתמול? חיפשתי בגוגל.
רגע, אז 4,000 לא היה צריך להיות שוחד?
יכול להיות ש4,000 היה צריך להישאר הפרת אמונים, ולא שוחד. אבל בסדר,
לפי מה את אומרת את זה?
כי יכול להיות שהייתה פה התנהלות, אבל בלי הסיכום שנתנו עטבות בתמורה לסיקור ושליטה באתר. אבל יכול להיות שהייתה התנהלות משני הצדדים, כאילו הם הולכים לקראת איזשהו הסכם כזה.
אבל איך? אבל אנחנו רואים בזמן אמת, אחד הדברים המדהימים זה, שאומרים, שיא תקופת השיחוד זה 2015, נכון?
כן.
ודווקא אז, באותה שנה, שמזיזים את גלעד ארדן, ובניגוד למה שנאמר בכתב האישום, מקודמת רפורמת השוק הסיטונאי, שפוגעת קשות בבזק. אז אתם, ובזמן אמת, אמרו להם אנשים שלעגו להם, נגיד לעגו לאבי וייס, נכון זוכרת, אבי לא אבי וייס מ-12, אבי וייס, העיתונאי, אז הניצב משנה בדימוס, שדיבר על בדיוק אותם דברים, ולעגו לו, כי אף אחד לא הבין, כי הרגולציה היא כל כך קשה, כי כולם רצו, הנה הם מפילים את ביבי, אבל זה הרבה יותר משמעותי, בסוף במשפט, אתה צריך לבוא, עם ראיות, ועם עובדות, ולא עם סברות, אין כזה דבר סברות, גם לי יש מלא סברות על למה עורך הדין בן ארי יצאה לספארי באפריקה באמצע שימוע. אני חושב שאפילו את צריכה לחשוב שזה, שזה, זה לא רק, זה לא רק טעם לפגם, זה מעיד על איזושהי זכיחות שהנה בבית המשפט, עכשיו אנחנו רואים את חלק מתוצאותיה. עכשיו יכול להיות שבסופו של דבר ראש הממשלה לשעבר נתניהו יורשע בעוד כמה שנים, ויכול להיות שיהיו עוד דברים. אבל מה שמתגלה עד עכשיו צריך להדאיג אנשים.
מה שקורה עכשיו שאני רואה שמכנים את הקרקע לכך שהוא יורשע, ואז יגידו שזה לא לגיטימי, שזה הרשעה לא לגיטימית.
איך את מגיעה לדבר הזה?
אני שומעת את זה מכל הדיבורים סביב קריסות כל העדויות.
אני לא מצליח, אני אמרתי פה משהו.
רוצה שנמשיך הלאה? כי יש לנו פה את צבי. אני כן אגיד לך רק שאתמול חיפשתי בגוגל מי זה חיים שדמי. כי כולם מדברים על חיים שדמי, כוכב השמאל, מנהיג השמאל. לא, הוא לא, אני לא ידעתי מי זה. חיפשתי בגוגל מי זה חיים שדמי. אני רואה זה עם המשקפיים מה-90s. זה הבן אדם.
איים על מנדלבליט, איים על יאיר נתניהו.
סבבה, הוא לא כוכב של שום שמאל.
כותב בעיר. חיים שדמי היה בהפגנות בלפור מלכתחילה ובקריים מיניסטר. חיים שדמי מצולם יחד בביתו של אהוד ברק שהקימו יחד איתו. אבל אגב יש היום כתבה מאוד מעניינת.
אבל משתמשים בחיים שדמי כדי להסיט מדודי אמסלם. דודי אמסלם חבר כנסת, חיים שדמי הוא בן אדם.
דודי אמסלם, דודי אמסלם תובע דיבה את 12 ואת דה מרקר.
הם טעו בציטוט, אבל היו שם דברים חמורים לא פחות מהציטוט.
מה היה חמור?
לא נכניס חברי כנסת שמאלנים לכנסת.
מה הוא אמר? אבל הוא הסביר את זה היום. הוא אמר, אני אמרתי את זה.
הוא אמר, דיברתי מתוך תסכול. זה היה הסבר.
הוא הסביר מצוין. ואת מה שאת עושה, זה כאילו לא... הוא הסביר ואמר בדיוק, וזה גם היה בספייס. מאז הקמת הכנסת החדשה והקמת הקואליציה, מדירים את האופוזיציה, שהיא המפלגה הגדולה בכנסת, מהוועדות. זורקים אותם בקריאות, בקריאה 1, 2, 3, זורקים. אנחנו רואים את הדברים. מיקי לוי שהיה בעצמו התנהג בצורה באמתית כשהוא היה חבר כנסת, עכשיו נהיה לורד שומר החותם, והוא לא נותן להם לדבר, ועל זה, על זה דודי דיבר. אבל בואו נתקדם, כן. שלום לצבי חסקלי, פרשן ערוץ שלום. 13 לענייני ערבים.
בוקר טוב.
יש לנו כמה עניינים, יש לנו את ירושלים, יש לנו את הירדנים, אבל אני רוצה לפתוח איתך בסיפור הטורקי. תראה, ידידי.
הלירה.
בוא, תראה, בשלשום, כולנו התבשרנו על העבודה המצוינת של דובדבן והשבק בחשיפה של תשתית טרור חמאסית בבנימין ובשומרון, נכון? כולנו שמענו על זה, ראינו את התמונות. רק מה לא הזכירו לנו, רק מה לא אמרו לנו, שהתשתית הזאת מתחילה בסלח חרורי, ואיפה יושב סלח חרורי, מר חזקאלי?
הוא יושב גם באיסטנבול ולפעמים גם בבירות, אבל המפקדה של חמאס היא בטורקיה.
וזה לא הוזכר, וזה מה שהיה לי מאוד מאוד מוזר, האם זה יכול להיות שזה קשור ב אתה יודע, אני לא רוצה להטיל,
בהחזרת הזוג אוקיי.
כן, כי בסוף בסוף כל תשתית החמאס, חלק נמצאת בלונדון אגב צריך לומר, וחלק באיסטנבול.
נכון, אז קודם כל אני שמעתי את הדיווח של אלון בן דוד באותו לילה שניתי במעדורה, הוא היה לפניי, והוא באמת העריך שייתכן שזה באמת קשור לשחרור הזוג, שלא להביך את הטורקים, הרי הסיפור הזה שוכב כמה שבועות בעניין הפרסום של האחוריה, לדעתי כן חסו על הטורקים בעניין הזה, אבל זה עבודת הפינצטה הזו, שאתה כאילו מדבר עם הטורקים על בני הזוג, ולא מדבר איתם על התפקיד האמיתי שלהם. אגב, אתמול, ראיתי תוכנית, שלחו לי קטע מתוכנית בטלוויזיה הטורקית בערבית, עשו שם תוכנית לשהיד פאדי אבו שחידם, זה שהמחבל שרצח את היהודי היקר הזה בסנדאות הרובע של שלום. עשו שם תוכנית פאר והלל לשהיד, אני לא ראיתי כזה דבר, פשוט בנו שם...
כי בטלוויזיה הישראלית הסבירו שהוא הלך לרצח במסיבות רומנטיות, כי אשתו, הוא הרביץ לה והיא ברחה, ואז הוא מתוז...
באיזה טלוויזיה ישראלית?
לדעתי בערוץ 12, אם אני לא טועה, הביאו את ההסבר הזה.
שהוא יקע את אשתו, לא, בוא נאמר ככה, הוא היה אידיאולוגית מונח באידיאולוגיית חמאס, והוא היה איש חמאס, זה שלא עצרו אותו, זה שלא קלטו אותו, אחד התלמידים שלו מבכה, רץ בטוויטר, הוא בוכה על המורה שלו, שלא פגע בחיים באף אחד, רק ביהודים, וחינך לזה. אז טורקיה יש לה תפקיד, בעצם בוא יש ככה, מגדירים את התפקיד של טורקיה ככה, כמו שסעודיה שומרת על המקום הכי יקר למוסלמים על מקה, הטורקים שומרים על המקום הכי יקר לאחים המוסלמים אל אקצה. וטורקיה ממשיכה בדבר הזה, בטח היא מערכת, אתם יודעים שכל הזמן שהיה את השיחות בין ישראל לטורקיה על הוצאת המפקדות, על כל מיני שדרוג יחסים, טורקים תמיד התעקשו שמפקדת חמאס תישאר שם באיסטנבול.
אבל אתם... אוקיי, אבל רגע, אתם לא חושבים שאם אנחנו מדברים על הפרסום של תשתית חמאס בגדה המערבית, אז היה נכון אולי בשבילו לפגוע בהחזרת הזוג אוקנין, לשים את זה בצד?
אני יכול, אבל הם כבר החזירו, למה לא סיפרו לנו? כאילו, זה היה קצת מוזר, כי דיברו על התשתית חמאס בזה, ולא הזכירו, ושוב, כי ארגוני המודיעין, אני מניח, גם השב"כ וכולי, יודעים מאיפה מקבלים את ההוראות, ומאיפה מגיע כסף. כדי לעשות טרור, אני מניח, צביקה יסכים איתי, זה עולה כסף, צריך להביא כסף, צריך להביא ציוד. מישהו פה...
בסדר, עכשיו אפשר לדבר על זה.
לא רצו להרוס את המומנטום, להמשיך אולי לשדרג את היחסים, ואני חושב שארדואן עוד יבוא לפתחנו, הלירה שם מתרסקת, יש התרסקות כלכלית, לירה הטורקית רק השבוע התחילה ב-10 לירות טורקיות לדולר, היום היא כבר 14 לירות טורקיות לדולר.
אינפלציה מטורפת.
זה משמעותי מאוד מאוד, ולכן כנראה ישראל רצה איכשהו להישאר ולעזור לארדואן. בסופו של דבר, הרי מה כל, אני דווקא מפרש אחרת את כל הסיפור של החוליה. תשאלו ככה, הסיפור של החוליה זה קורה שישראל והחמאס מנהלים שיחות בכלל בקהיר. רגע, אנחנו מדברים גם בכלל על הסדרה בעזה ועל החזרת תקופות החיילים. זה מה שנקרא השיטה האיראנית במסע ומתן. זה גם הגיע בשבוע הבא כשידברו עם המעצמות עם האיראן. דבר איתי על הדברים שנוח לי, אני לא אדבר על הדברים שלא נוח לי. כל זמן שדיברו עם איראן על הגרעין, לא דיברו איתה על ההתפשטות באזור ועל הטרור. מדברים חמאס על ההוטנה בעזה, ולא מדברים איתה על מה שהם עושים בגדה. חברים, מחלקים ממתקים בשכונת שואפת, פגלים של חמאס בשכונת שואפת. פולחן למחבל בשכונת שואפת, מה שבעזה לא עושים, התקשר עם מישהו שעובד בשואפת, בחור שעובד במוסד ישראלי, בכיר אפילו, עובד מדינה, אומר לי, תקשיב, תגלי חמאס בארגון שהוצא מחוץ לחוק בבריטניה, בטח ובטח בישראל, זו העבירה, למה לא אוכפים את הדבר הזה? אפילו בעזה לא חוגגו כמו שחוגגו במזרח ירושלים את העניין של חמאס. פה עניין המשילות, פה הפספוס שלנו, פה הנפילה שלנו, ואני חושב שתסתכלו דווקא על החלק הזה, על העניין הזה, איך ישראל בסופו של דבר, מתחת להפלה, הייתה פה הכשרה אידיאולוגית של בן אדם שקיבל משכורת ממשרד החינוך, הוא היה מורה,
מדהים.
הוא היה מורה, מורה בתוכנית לימוד. והוא הולך רוצח. אז עכשיו, אתמול בטלוויזיה הטורקית אומרים, זו המורשת שלו. היה קולטורה יפה שהוא יושב מראה מאחוריו לוח, ואז רואים בעלי לוח מצויר נשק, הוא אומר להם, זו השיטה.
מה לדעתך ישראל צריכה לעשות מול הפלסטינים במזרח ירושלים שהיא לא עושה?
מוסיפים לי, אמיר בן שלום. שולח לי, אומר לי, אתה יכול לצטט אותי, הייתה אבונה ברירה בין השבק לדרג המדיני, להוריד פרופיל בפרשה במהלך המגעים. אוקיי, אז הנה, אז לא, רציתי לקבע את ה... סליחה.
אני שואל רק, מה אתה חושב שישראל צריכה לעשות מול הפלסטינים במזרח ירושלים שהיא לא עושה?
אוקיי.
אתה מדבר על אובדן משילות.
שוב, חברים, זה לא קשור לא לימין ולא לשמאל, אני מצטער שזה לא נופל שם, זה לא נופל ביניכם, אלא זה דומר כזה דבר. יש לך תעודה כחולה, אתה מקבל לוחית צהובה, אתה מקבל ביטוח לאומי, יש לנו חוקים במדינה, לא תוכל להיות כזה תומך חמאס, אנחנו מזניחים את זה שנים, זה בדיוק, זה כמו בנגב, זה כמו בשואפת, מה ישראל צריכה להיות? להיות בעל בית. להיות בעל בית, שאם אתה רוצה להיות בצד שלו, אתה יכול ליהנות, ואגב, בגלל זה סובלת רוב האוכלוסייה, מפשע, מנשק לא חוקי. אנחנו לא בעלי בית, וזה משדר לשכונה. זה שהוא עכשיו קיבל תקציב וקצבה מהרשות הפלסטינית, זה שישמעיל הנייה מתקשר למשפחה במחנה פליטים שפט, אף אחד לא אוכף את זה, אז זה אומר שישראל איבדה...
לא בעל בית. טוב, ועכשיו הנה משהו על בעל בית. בירדן, מאוד מאוד הבנתי שעומדת להתקיים היום הפגנה. יש...
נגד ההסכם.
כן, יש פה, אני רק אסביר למאזינים, שמי שאינם יודע, יש פה הסכם מקורי ביותר. הירדנים ימכרו לנו שמש, והם רוצים שניתן להם את המים בחינם. המשלתי את זה, שנקים...
לא בחינם.
זה מה שהם דורשים עכשיו, הירדנים. זה מה שהירדנים, הממשלה הירדנית...
קודם כל זה הסכם שהוא עוד לא קיים, כיוון שאין את כל ההסכם. נזכיר, החשמל, אתה מדבר על החשמל והמים, נכון?
כן.
על ההסכם שנעשה בשבוע. החשמל הזה הוא בכלל חשמל סולרי.
כן.
זה חשמל סולרי שבכלל כרגע לירדנים אין את התשתית.
כי צריך להקים את זה.
נכון.
רק את השטח, וגם מערכת החשמל הירדנית בכלל לא, 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 לא כל כך מתקדמת כדי להתחבר למערכת החשמל שלה.
וגם לישראל אין מספיק מתקני מים כדי להתפיל את כמות המים שצריך להביא.
נתנו להם, אבל אנחנו נותנים להם את הכינרת, הנה הכינרת, זה חלק מהעניין, והם אגב, הם דרשו מה, הרי כבר לפני שנים ישראל הציעה למכור לירדן מתקני התפלה זולים לעקבה, הירדנים לא מסכימים, הם רוצים את המים של הכינרת, והם יודעים מה הם רוצים, ואני מניח שישראל תתקפל, ואנחנו גם נשלם על החשמל וגם ניתן את המים חינם.
אבל אני אגיד משהו אחד על ההסכם הזה. זה הסכם של רצון טוב, מדוע? כי סך הכל אתה יכול להקים את אותם חוות סולריות של 600 מגה-בייט, אתה יכול מגה-וואט, אתה יכול לעשות את זה גם בצד בערבה. למה אתה עושה את זה בצד הירדני? כי אתה שכן טוב. אבל אני שוב אומר, זה בדיוק חוזר לסוגיה השנייה. אם אתה שכן טוב, ואתה רוצה לתת לשכן שלך איזושהי התאמנות, אפילו אתה יודע מה שנקרא, לתת לו, לתת לו לשחק במשחק, אז פחות שחק את המשחק כמו שצריך. אל תיתן להם בפרלמנט עכשיו להגיד שהם נגד ההסכם. זה בכלל לא מסוכר בכלל שישראל מעניקה משהו לירדן. למה לקבל את ההוגה בפנים, את הרפש, את ההסתה, את הלכלוך, בזמן שאנחנו...
אני אמרתי את זה, זה כמו נקים עם הירדן, עם מפעל בי גלה, אנחנו נביא את הבצק, הם יביאו את החור. מה העניין פה? מה הסיפור פה?
לירדן אין מה למכור. עכשיו, בואו, המשק הירדני הוא במצוקת מים אדירה. רק נבין, הכמות שמציעים להם 200 מיליון קוב, זה פי שלוש ממה שיש היום. היום יש 45 מההסכם, ועוד 50 מה שהוסיפו להם עכשיו, זה כמעט 100, זה הם הולכים לקבל 200, פי 2, למה שהם לא יסכימו לזה? היום בן אדם בירדן לפי החישובים צורך 61 ליטר מים ליום, זה כלום לעומת כמה מאות שבן אדם צורך במערב, הם פשוט במצוקת מים, אז למה שלא ימצאו את זה? אני אומר, הם רוצים, תפדל, שכן טוב, אחלה, אין לי בעיה, אנחנו שכונה צחיחה, המזרח תיכון הוא בערות, יש לי בער שופעת כך, אבל אני לא מוכן להיות פרייר, ופה ישראל קצת נהיית פרייר בהסכם הזה, בהסכם הזה, למה לתת כאלה דברים בחינם, בטח למדינה, שכל הזמן מכשילה אותם בכל מיני דברים, ואגב...
אני מתעקשת שוב, למה אתם קוראים לזה בחינם?
עצם ההסכם הוא חינם, עצם ההסכם, לבוא ולהציע משהו, שאין לירדנים, אין לירדנים חשמל, אתה נותן להם את החשמל כי הם יחזירו לך, סך הכל זה שטחים שאתה יכול לעשות בערבה, זה לא משאב שיש להם.
כן, אבל תושבים בערבה לא רוצים להקים חוות סולריות ולהפוך את הערבה לתחנת הכוח של ישראל.
אז אם אתה הולך להקים לירדנים, אז אני אומר...
כלומר, יש כאלה בערבה שכן היו רוצים את זה, אבל אין שם קונצנזוס סביב הדבר הזה.
זה ויכוח אקולוגי.
בדיוק.
אבל זה לא קשור. כרגע, עצם ההסכם הוא הענקה לירדן. הוא טוב לירדן, הוא מציל את ירדן. זה, אנחנו נוכל לחיות עם כמות המים.
מה עוד ישראל הייתה צריכה להכניס בהסכם הזה כדי להרוויח פה?
זה לא להכניס. שוב, זה בדיוק השאלה הקודמת שלך. זה תדר. זה תדר פנימי שאני בעל בית, אין לנו את זה, איבדנו את זה, זו אותה רוח לחימה.
אבל ישראל לא בעל בית של ירדן. אז אני שוב, אני מנסה להסביר, מה התדר הזה שאתה מחפש, צבי?
היא בעל בית השכונה, היא סוג של שחקן שכונתי, היא סוג של שחקן מדיני. אין לנו תדר של אנשים שבאו פה בצדק, יש להם אמירה, יש להם תמיד התרפסות, ואל מול נורמליזציה, אל מול מחוות, במקום לבוא ולעמוד על שלנו. ירדן צריכים אותנו, למה אנחנו צריכים לשחרר לפחם? זה מה שאני שואל. וגם אם קוראים דברים, למה זה האופן שזה מסוכר? למה זה האופן שזה כך מתייחסים אלינו? הרי ירדן גם ביטחונית נסמכת עלינו, ולא מעריכים את זה. יש עניין גם לנראות בשכונה הזו, וישראל לא מתעקשת על נראות כאילו איזה בוקר, בתכלס זה הפסד, כי זה מקריא לכל שאר השחקנים, השכונה חולשה. וזה חבל, כי אנחנו חזקים.
וזה בערך הדברים, כי ככה זה עובד במזרח התיכון. במזרח התיכון, כשאתה, מה לעשות? כשאתה נותן אצבע, רוצים שתיים, נותן שתיים, רוצים שלוש, רוצים ארבע, והירדנים הם חלשים. מי שפה יותר חלש. עכשיו, יש פה, אני מבין את האינטרס הישראלי, לפחות של מערכת הביטחון וכולי, ואני מבין את הרצון, אבל כאילו, אבל יש גבול. יש גבול גם, בסוף הם צריכים אותך.
שוב, כל הדברים האלה שאתם אומרים, הייתי מבינה אותם אם הייתם צריכים לשכנע אותי שההסכם הזה הוא בחינם, אבל פה אני רואה, שוב, לא הצלחתם להסביר לי מה התדר שחסר פה. אני מבינה שאנחנו נותנים להם מים, תמורת תשלום גבוה, ומקבלים בחזרה אנרגיות מתחדשות, חוות סולריות, שמעבירות לנו אנרגיה מתחדשת, שזה דבר שאנחנו צריכים.
למה אנחנו צריכים חוות סולריות בירדן? מה אנחנו יכולים בחוות סולריות בישראל?
שוב, אבל דיברנו על זה, בערבה לא רוצים להפוך להיות תחנת הכוח של ישראל. ורק שם אתה יכול לעשות את החוות הסולריות האלה.
למה אפשר לעשות על כל הגגות במדינת ישראל?
אני לא מבינה מה לא משתלם פה.
לא משתלם, כי זה מה שאנחנו בעצם,
כל העסקה
הזאת נועדה כדי שנספק כסף לירדנים.
העסקה הזו, בוא נאמר ככה.
נשמע שעצם העסקה זה דבר שמעצבן את שניכם, ואני פשוט לא מצליחה להבין.
לא מעצבן, שוב, אין לי עצבים מזה, באמת, שעצבים דברים אחרים. אבל אני אומר, אם כבר עשית, אתה רוצה לתת פאדה, אין לי שום בעיה עם הדבר הזה. יש במזרח התיכון את ההבדל בין המה לאיך. אין לנו ויכוח על המה. המה, יש לתת להם. איך? זה מה שאני אומר. איך? אנחנו לא נותנים כמו אנשים חזקים, אנחנו נותנים כמו חלשים. זה כמו הישראלים האלה שכל כך רוצים...
לא, שוב, אני שומעת אותך אומר את הדברים האלה, צבי, אני פשוט לא מבינה איך זה היה אמור לבוא לידי ביטוי, החוזקה הזאת שישראל אמורה לשדר. אני פשוט לא הבנתי, סוף.
לבקש נגיד לתקן את הגשר בהר הבית, להוריד את לבידו, דברים כאלה, דברים
בבסיסים. אוקיי, דברו, דברו, סבבה.
בוא אני אגיד לך ככה, שרצו לשחרר את אנשי המוסד, אלה שהיו מעורבים בחיסוכה לדמשה, שלחו את אריאל שרון לשם, ואז הייתה העסקה הזו שמשחררים את יסמין וכל זה, ואז המלך חוסיין גם אמר שם, המלך חוסיין אמר, אני רוצה גם את העתודות מים, הוא רוצה גם מים, שרון דפק על השולחן, אמר לו, חלף, וזה נגמר. למה? כי הם מבחינתם עושים את העבודה, הם מבקשים. אנחנו לא עושים את העבודה, כי אנחנו בעצם נראים כצד פרייר, זה העניין, זה העניין. עכשיו, עסקים, אנחנו נעשות עסקים יותר טובים. זה לא ביזנס טוב, זה לא ביזנס טוב. וזה לא מעצבן אותי.
צבי יחזקאלי, כן, פרשן לענייני ערבים, חדשות 13.
תראו איזה ביזנס יהיה שבוע הבא עם האיראנים, ואז אני יכול...
בדיוק, אנחנו עם האיראנים
נדבר
שם. בינתיים האמריקאים, בעיקר מה הם עושים לנו על הראש, לא נעים. תודה רבה, צבי יחזקאלי. צביקה יחזקאלי, ידידי הטוב, פרשן לענייני ערבים, חדשות 13. תודה, יקירי. עכשיו אנחנו מדברים עם עמיתי גזית, כתב כלכליסט, על סיפור, אתמול שמעתי פה את קרין אלהרר מתראיינת ועל על החשיפה גם של דמרקר וגם של כלכליסט, על ההתערבות בנוגע לתחנות הכוח ממשק האנרגיה, ורציתי להבין את הסיפור כי אני לא מבין כל כך את משהו, וחשבתי שראוי שנשמע את הגרסה העיתונאית. שלום עמיתי.
יאלן.
בוא תסביר לנו אם תוכל כאילו לציבור על מה אנחנו מדברים פה, מה הטענה?
קודם כל ניתן את המסגרת, יש כרגע דיון על 4 תחנות כוח, אנחנו בהליכי תכנון שמתקיימים בוועדה שנקראת ות"ל, שזה ראשי תיבות לוועדה לתשתיות לאומיות. הוועדה הגיעה לישורת האחרונה והיא צריכה להכריע האם לאשר את כל התחנות, את חלק מהתחנות, ובדיוק בשלב הזה, ערב הדיון המכריע, קרין אלהרר שלחה את אותו מכתב, היא שלחה אותו ליושב ראש הוועדה, וכמובן הוא קיבל פומבי בתקשורת, אז אפשר להניח שגם חברים אחרים בוועדה קראו את המכתב הזה. ועל כך התרעם, אפשר לומר, היועץ המשפטי של משרד האנרגיה. הסיבה לכך היא שחברי הוועדה, בוודאי יושב ראש הוועדה, אבל גם חברי הוועדה הזאת צריכים לקבל את ההחלטה על פי שיקול הדעת שלהם, על פי, הם השתתפו בדיונים, קראו את כל חוות הדעת ואמורים לקבל את ההחלטה על פי שיקול הדעת שלהם ולא על פי הנחיה או רמז להנחיה שהם מקבלים מהשרה שלהם, גם אם הם נציגים של, במשרד שלה. עכשיו הניסיון הזה של להתערב, של התערבות של שרים בהליכי תכנון, הוא לא חדש. זה קורה, אני לא אגיד חדשות לבקרים, אבל הרבה פעמים זה קורה. הסיבה לכך היא שהליכי תכנון הם תמיד, יש בהם, הם מנסים לאזן בין כמה אינטרסים. יש תמיד את הצד שמנסה לקדם ולבנות ולפתח, ומנגד יש תמיד את אלה שמתנגדים לפיתוח הזה, או כי זה מסתיר להם את הנוף, או כי הם חוששים מזיהום, או מאלף סיבות אחרות, ותמיד יש גם אינטרסים כלכליים. ולכן המטרה היא, גם המשפטית, היא לאפשר לחברי הוועדה לקבל החלטה, להחליט, בלי, באופן כמה שיותר אובייקטיבי, על פי שיקולים תכנוניים,
כאילו בעצם הוועדה היא הגוף הרגולטרי, כלומר השר, שזה מזכיר קצת פה גם, נגיד אם אנחנו מדברים על פרשות אחרות, בעצם לשר אין עמדה מקצועית בתוך, או הוא יכול להביע את עמדתו, אבל מי שקובע בסופו של דבר, אני מבין נכון, זה גם כן קצת תזוי, זה רק הוועדה המקצועית, הפקידות?
בהחלט, תראו, אני אקח
את
הדברים שקל לנו יותר להכיר, למשל כשבונים בניין בלב העיר, תמיד יהיו אנשים שזה יסתיר להם את הנוף או זה יעשה להם צל. מצד שני, יש את אלה שרוצים לגור והיזמים, או כמובן הצרכים של המדינה להוסיף דירות.
כן.
אז מי צודק יותר? לאיזה עמדה להקשיב? אז תמיד יהיה לך שר או ראש עיר שמפעילים עליו לחץ כזה או אחר, אני לא יודע, מצפיעים, או בוחרים פוטנציאלים, או תושבים של האזור, ותמיד מפעילים לחץ. אין, אני לא מכיר תוכנית שלא היו לה התנגדויות. ומצד שני, יש את השיקול האחר, את השיקולים האחרים, וכל הדברים האלה צריכים להיות מונחים בפני הוועדה, ואתה רוצה גורם שהוא...
אוקיי, אבל שר מביא לא רק את הלחצים שמופעלים עליו, שר מביא גם את המדיניות שהוא רוצה להוביל. משהו שאני מניחה הראל שאתה תומך בו.
אני אמרתי מראש, אני חושב שזה, אני שואל, אבל תראי, אבל אנחנו, מה אנחנו אומרים? אכיפה בררנית היא רשע, אז מה שנכון לשרים, כמו שבאים ונתוזכת מה עשו לדודי אמסלם עם נבחרת הדירקטורים וכו', בסוף יש חוק. עכשיו אני שואל, אם הדבר נעשה על פי חוק, האם הדבר מקובל, האם הדבר הוא מה שקרה דן או נת דן, זהו. יכול להיות שהיא צודקת, יכול להיות שבכלל באמת השרים צריכים לקבוע את המדיניות, גם אם אחותה היא המזכירה של, לא יודע מה, של של. אבל פה, זה היה, כמובן, זה היה בהומור, אבל פה השאלה זה, האם זה נעשה לפי החוקים והכללים שקיימים היום? לא מה שאני רוצה.
יש חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי, ארץ קמיניץ, עד לאחרונה עם משנה ליועץ המשפטי. הוא בפירוש, הוא שלח את המכתב הזה למזכיר הממשלה שלום שלמה, עוד לפני הסיפור של קארין אלהרר, כי היו שרים אחרים שהתערבו בעניינים אחרים, והוא הבהיר לו במפורש שהדבר הזה אסור. אסור להשפיע על החלטות, על חבל העמדה של נציגים בוועדות התכנון.
כי אם אנחנו לוקחים את זה באמת לאירוע השני, אפילו הפרקליטות אינה טוענת שראש הממשלה לשעבר היתה את ההחלטה הרגולטורית. אומרים, הוא לקח בחלק, חותם וכו', אבל כן. הסיפור עצמו עבר בעצם קודם כל את הווה, גם עבר בגץ וכו' וכו', עד שהוא מגיע אליו. פה אנחנו עוד בשלב הראשוני שהשר מתערב. אגב, מלשכת שרת האנרגיה נמסר, השרה סבורה כי בנושאים הנוגעים למשק האנרגיה, עליה להביע את עמדתה. כן.
אני לא אביע את עמדתה, אבל יש פה שיקולים תכנוניים. אני אומר שוב, תראו, המקרה הזה של תחנות הכוח הוא מאוד מורכב. מצד אחד, יש תחנה שיושבת על הקוויפר בקסן, יושבת על הקוויפר ויש תחנה שהדליפו מים. מצד שני, יש תחנה שרוצים להקים אותה במישור רותם, וצריך למתוח קווי מתח באורך של מאות קילומטר. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שיקולים, ואתה מצפה שאנשי המקצוע יקבלו את השיקולים האלה. ושוב, אני מחזיר אתכם לאותו בניין. תמיד יש בסוף, אני לא מכיר תוכנית שלא הייתה מחלוקת, ותראו, פוליטיקאים, שרים וראשי עיר, אתם מבינים שהם מושפעים...
בוודאי.
כן, אבל אפרופו אנרגיה, אתה חושב שזו החלטה נכונה להביא מירדן דרך ההסכם את האנרגיה המתחדשת ולהקים שם חבות סולריות?
רגע.
ליך שזה יוקם, אם זה יוקם.
בדיוק.
בסדר, ההסכם מתבסס על זה שזה יוקם.
אני חייב לעצור אתכם, כי לי לא תהיה תשובה טובה. אני כתב שמתמחה בנדלן ובתכנון,
אוקיי, יפה. זה כל כך נדיר לשמוע בן אדם אומר, וואלה, בזה אני פחות מבין.
א', אני מכבד אותו, אז אני חושב שהסיפור הזה אותו, אגב צריך להגיד, הסיפור הופיע לראשונה בדמרקר, אוקיי? דמרקר פרסמו את הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא מעניין, בגלל שאנחנו, רק התחילה הממשלה עכשיו. אנחנו כולנו נמצאים ברקע משפט נתניהו. אז אתה מצפה...
רגע, אבל לצורך האיזון, המכתב של קמיניץ נשלח עוד קודם לכם.
כן.
לשלום שלמה. והוא היה, עד כמה שאני יודע, הוא היה בעקבות ניסיונות התערבות בין היתר של הילד שקט. בעניינים אחרים. ושוב, העמדות שלה היו לגיטימיות, גם של קארין אלהרר הם אולי לגיטימיות, אבל
הנה זה בדיוק העניין. למה כשאני אומר, שוב, כשאני אומר, הנה, את רואה פה החלטה רגולטרית, שהשר, הנה הוא אומר לך, לא אני אומר, אומר, כבר מזהירים את השרים. עכשיו, אנחנו הכל נמצא על רקע מה שנקרא משפט נתניהו. עכשיו, אני חושב שזה אמיתי, אני חושב שהם צודקות. אגב, אני חושב שגם כמה שאני לא אוהב את שתיהן, אני חושב ששקט, באמת יש, לעמדה של השר צריכה להיות משמעות, גם משמעות מקצועית, בכל זאת הוא נבחר על ידי נבחרי
הציבור. אבל תראה מה קורה. יש בעוד שבוע דיון על 6 מעגנות. בסדר, מרינה, יחטות. בסדר? עכשיו ראשי הערים שרוצים את היחטה הזאת, את המרינות האלה, מרים עם טלפון לילד שקד, ולוחצים כי הם רוצים את זה. אבל מצד שני יש לך מומחים לסביבה ולשמירה על הסביבה החופית, טוענים שהדבר הזה מזיק, ואתה עושה פה, אתה מנסה להבין איפה פה האיזון? כמה מרינות
כבר... כן, איזונים ובלמים, זה לא...
לא, האיזונים ובלמים, אני אומר, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על איזונים ובלמים ועל העניין העקרוני, המהותי של הדבר שלעצמו, התחנת כוח פה, או על הראש שלך, או על הראש שלי. העניין הוא אחר, העניין הוא ההתערבות של השר. מתי אנחנו באים ואומרים, אוקיי, זה אירוע פלילי ולמוד זה, ומתי אנחנו אומרים, לא, אין לו משמעות. ומה שאנחנו רואים פה, שינוי של החלטה. יש פה שינוי של החלטה.
כן, היא פעלה בניגוד להנחיה שאוסרת עליה להתערב.
בדיוק. וגם נתנה החלטה שבסופו של דבר אולי תטיב עם מישהו שיש לה קשר איתו, או לא קשר איתו, קשר עקיף בגלל המפלגה, אם זה הדבר הנכון.
אז בוא את הקשר, עזבו את הקשר, אני לא מדבר על קשר, אני מדבר על עניינים, בוא נגיד שהשיקולים שלה היו אובייקטיביים ולא, שום דבר אחר לא הוביל אותה למכתב, לאותו מכתב, לעמדות שלה. בסוף, בשביל מה אתה מקים את מוסדות התכנון, אם השר, כל פעם מגיע שר ומביע עמדה אחרת.
כן.
בשביל מה אתה עושה את כל המוסדות האלה?
זה באמת שאלה טובה. מיטי גזית, כלכליסט, תודה רבה לך, אדוני.
תודה.
מישהו כותב לי, למה אתה לא ממשיך בעניין שיקרה לך מסית? אז אני אגיד לך משהו, כי האגו של אותו אדם, לא, לא, הוא אומר משהו, אני אומר לאותו אדם שאני מאוד אוהב, שכותב לי את זה, שזה פחות חשוב, האגו יותר חשוב, להתעסק בנושאים חשובים.
שלום, הוא דיבר איתי על זה פשוט לפני השידור.
שלום לעורך דין. אני חושב שאת עשית טעות באמירה הזאת, אבל תהיה זכותך.
הסברתי לך למה אני לא חושבת שעשית טעות.
בסדר, חופש, אני אומר לך, טוב, עזבי, אני...
טוב,
זה,
יש לנו את דוד פטר.
שלום לעורך דין דוד פטר, חוקר בפורום קהלת. אתמול היית אמור להשתתף בדיון על העובדים הזרים, בוועדת העובדים הזרים, וחברת הכנסת אבתיסאם מראענה סירבה להעניק לך זכות דיבור.
נכון, אני הגעתי אתמול לדבר בוועדה, לאחר שהבקשה שלי להצטרף אושרה, וגם נרשמתי, לא פעם ראשונה שלי בכנסת, ומה שקרה בפועל זה שבמקום שזה יהיה דיון כמקובל בפרלמנט ששומעים את עמדות הצדדים השונים, נקודות מבט שונות, אנשים שעוסקים בתחום, חברי כנסת, קודם כל אף חבר כנסת לא הגיע למעט יור הוועדה, שאני אישית מצר על כך, אבל למעשה מה שקרה זה היה כנס פוליטי מוצא לחלוטין מתוך קמפיין חד משמעי בעצם לנתב כספים שנלקחו כחלק מחוק שמיועד באכיפת שהייה בלתי חוקית, אני תכף אולי ארחיב בזה, אבל לוקחים כספים שנובעים מאכיפה בתחום ההגירה הבלתי חוקית, ומנתבים אותם כדי לסייע להשתקעותם של מסתננים, בעיקר בתל אביב. עכשיו אני אסביר קצת מה קורה פה. אוקיי, ב-2016 עברו תקנות שלפיהן עובדים זרים, שימו לב, עובדים זרים לא מסתננים, עובדים זרים מדינה
עובדים זרים רגילים בחוקים.
נכון, אנחנו כמדינה הזמנו אותם לעבוד פה, הם עובדים ברישיון. מה קורה אם הם מפרים את הרישיון, כלומר הם נשארים מעבר לזמן, אז המדינה בעצם מבצעת הפחתות לקרן הפיקדון שהם צברו מהפרשות פנסיוניות והפרשות אחרות. כלומר יש פה קנס, תמריץ כלכלי, במקום להשתמש בכלים מכוערים פחות נעימים כמו הרחקה בכפייה, אז יש גם תמריץ כלכלי שזה כלי רך יותר כדי לקיים את שלטון החוק, הכספים הללו שמנוקים מאותם כספי פיקדון, הם נצברים בקרן של המדינה. עכשיו, מה עושים עם הכסף הזה? החוק בעצם מאפשר, והתקנות מאפשרות להקצות את חלק מהסכומים הללו לרווחתם של עובדים זרים חוקיים. כלומר, נניח, בואו ניקח מקרה כדי לפשט עבור המאזינים. עובדת זרה נמצאת בישראל כחוק. לא עלינו, לא על אף אחד, נולד לילד חולה. אוקיי? המדינה יכולה לקחת חלק מהסכומים הללו, להקצות לקרן שמסייעת בטיפול ברווחה סוציאלית הומניטרית עבור עובדים זרים חוקיים שאנחנו הזמנו אותם לכאן והם שומרי חוק. מה שקרה שהכספים הללו בעצם מנותבים דרך מסילה, שזה פרויקט של עיריית תל אביב, לרווחתם של מסתננים בגירים שנמצאים כאן שלא כחוק, אמנם כרגע חלקם במדינות הרחקה, חלקם האחר לא, אבל זה דיון אחר, אבל לחלוטין...
זו הייתה החלטה של מי? כלומר, איפה, בדיוק דיברנו רגע קודם על החלטות. אני שואל אם זאת הייתה החלטה.
הכספים נמצאים פיזית ברשות האוכלוסין והגירה.
מי נתן את ההחלטה? מי בעצם זה, האם זה החלטה של מי? שר הפנים, האם שר הפנים...
כרגע מקבל, מי שקיבל את ההחלטה כרגע, זו עורכת הדין סיגל יעקובי, שהיא האפוטרופוס הכללי. אגב, מועמדת גם בוועדה לבחירת שופטים כרגע, אבל זו סוגיה אחרת. אבל האפוטרופוס הכללי, הוא מקבל כרגע, בזמן אמת, את ההחלטה לאיפה מנתבים את הכספים. עכשיו, בדיון שאלו אותה על אופן ניתוב הכספים, והיא אמרה שזה פשוט נוח, כי זה פטור ממכרז. ברגע שזה עובר דרך עיריית תל אביב למסתננים, היות שעיריית תל אביב זה גורם מנהלי, העניין הזה פטור ממכרז. עכשיו, צריך להבין, כספים שהם קניין פרטי של עובדים זרים שהם שומרי חוק. אלו אנשים שלא עשו דבר רע. הם שומרי חוק, הכסף הזה, חלקם שכחו מהכסף ולוקחים להם את הכסף, חלקם האחר הפר את החוק אולי בחודש, חודשיים, כן. לוקחים להם חלק מהתחום על פי חוק, וזה בסדר גמור, זה התמריץ, אבל לוקחים את הכסף הזה,
ונותנים למסתננים.
וביד השנייה ביד השנייה בעצם מתמרצים שהיה בלתי חוקית.
אוקיי, עכשיו, רגע, עכשיו דוד, חן פה יושב כל כך חוצה.
אבל אני מחכה בסבלנות, כי אני בדקתי את הטענות שלך, שכתבת אותן את כולן אתמול בטוויטר, בדקתי כמה מהדברים. אז קודם כל אני רוצה להתייחס לטענה שלך, שאתה נרשמת, וחברת הכנסת אבתיסאם מראענה לא נתנה לך לדבר בוועדה. אתה נרשמת לוועדה, אתה לא נרשמת לרשות הדיבור בוועדה. אני הסתכלתי על הסרטון, ואתה טוען שהוועדה נועלה כולה רק עם נציגי שמאל, אבל דווקא רואים בסרטון, רגע לפני שאתה מבקש לדבר, ואבתיסאם מראענה אומרת לך, אתה לא נרשמת, היא אומרת לך את זה. מי שמדבר שנייה לפניך זה עורך דין יונה שרקי. הראל, מי זה עורך דין יונה שרקי? נציג המרכז למדיניות הגירה.
אבל בואי נת... שאלת אותו שאלה טובה.
לא, אז לא דיברו שם רק אנשי שמאל.
רגע, שנייה, אז שאלת אותו שאלה.
דיברו שם גם ימנים.
שנייה, קודם כל, הרשמה מתבטאת לפני שהקלטה נפתחת. אוקיי? מנהלת הוועדה מיכל, זה דיון קצת ילדותי, אבל מנהלת הוועדה מיכל נעמדה לידי, רשמה אותי, סימנה, בי ליד השם שלי, יש לי אישור על ההרשמה הזאת, לא פעם ראשונה שלי בכנסת, עם כל הכבוד.
אז אתה טוען שחברת הכנסת אבתיסאם מראענה, היא פשוט התעלמה בבוטות מההרשמה שלך, והחליטה לא לתת לך, כי היא כן אומרת לך שם, בסרטון שראיתי, היא אומרת לך, אתה יכול לחכות, ואם יהיה זמן, כן אתן לך את רשות הדיבור, אבל אז אתה קם והולך. יכול להיות שאם היית נשאר, אולי היית מדבר.
מה שקרה, גם הערות שקיבלתי לפני תחילת הוועדה, גם תוך כדי הוועדה, היא אומרת, אין לך זכות דיבור, מי שאין לו זכות דיבור לא ידבר כאן, אבל שוב, העניין הוא לא אני, אני לא אייטם, אני זה לא מעניין.
כן, אני התייחסתי לטענה אחת, יש לי התייחסות לעוד טיעונים שלך, ואני רוצה להספיק להגיע גם
אליהם. רגע, חן, עם כל הכבוד, אוקיי, את לא היית שם, אני הייתי שם, יכולה לשאול את כל מי שהיה שם, מה הייתה?
גם אבתיסאם מראענה הייתה שם. ואני בדק, אתם יודעים, יש את הדבר הזה של אתה טוען משהו, אני הלכתי וביקשתי תגובה.
ואם היא תגיב נתנו לשדר אותה. את זה עדות שמיעה.
אנחנו מדברים פה על עובדות פשוטות.
אבל אני גם פניתי לאבתיסאם מראענה לתגובה, וזו התגובה שלה.
נתנו לו לדבר.
באמת, רגע, השאלה היא מאוד פשוטה, אוקיי? היה דיון ארוך מאוד, עם מעט מאוד משתתפים, לאחר התפרצות מוצדקת מאוד של חברי יונה שרקי, היא נתנה לו שתי מילים לדבר, אי אפשר להשוות בכלל מה היה שם לעומת כל יתר הנוכחים שלא הגבילו להם לחלוטין את זכות הדיבור. לי באופן בוטה, ואני אומר לא פעם ראשונה שלי בכנסת, אני הרבה מאוד הופעתי בכנסת, מעולם לא חוויתי אירוע כמו אתמול, שלא נותנים לי זכות דיבור לאחר הרשמה קדים, בצורה מלאה ומסודרת. אני גם משתדל, הראל קצת מכיר אותי, משתדל לדבר בצורה מכובדת.
לחלוטין. אין, אין, לא.
טוב, אבל עכשיו יש לנו נושאים יותר חשובים.
המנומקים ביותר בעולם
המשפטי. יש נושאים יותר חשובים שאני רוצה להתייחס אליהם.
אבל תרשו לי לדבר על המהות.
אני רוצה לדבר על המהות.
יש לנו 50 שניות.
לא, אני רוצה לדבר על המהות. לגבי החוק הזה, החוק אומר, התקנות לחוק מ-2016 אומרות שהכסף מהכיזוזים האלה הולך לעובדים זרים על פי הגדרה של עובד זר בחוק, שעובד זר הוא עובד שאינו אזרח,
אבל עובד זר חוקי.
אני בדקתי את זה, וזה עובד שאינו אזרח או תושב, וזה כלול גם מסתנן.
איפה כתוב כולל מסתנן?
עובד על פי רישיון חוקי. זו הגדרה בחוק. בדיוק בגלל שזו הגדרה בחוק, הם לא צריכים לשלם את הפיקדון הזה, המסתננים.
בדיוק, למה המסתננים לא משלמים את זה? אם הם היו חוקים, הם היו משלמים, והם מקבלים את זה. אבל מה עושים? מעבירים יד ימין, אומרת
מה שאני... אני רוצה לומר מילה נוספת, מילה אחרונה.
מהר, מהר, מהר. זה הגדרת עובד זר בסעיף אחת החוק.
רגע, סליחה.
נגמר הזמן.
20,000 עובדים לא חוקים בישראל, ניקו את הכספים ל-120 עובדים. החוק טוב, לא מיוצר.
זה הולך למימון מעונות יום כדי שילדים לא ימותו בבייביסיטרים בדרום תל אביב. אבל לא אכפת לך, ברור שלא אכפת לך, יופי.
תודה רבה, חן ליברמן.
טיפה אינטליגנציה רגשית.
עורך מפיק, אסף נבוא אליי, קונפלד, אמג'ד בדר זה, ירון זהב, יופי גלייטמן, מאורטה.